כן. אנחנו פרשת כי תשא, ואני רוצה, פרשה גדולה מאוד, עם הרבה סוגיות חשובות, ואני רוצה להתייחס לנושא, יש, מצוות שבת מופיעה בתורה הרבה פעמים, כמה וכמה פעמים, וכלל יש בידינו שכל מצווה שמופיעה כמה פעמים, המשמעות של זה היא לא, זה לא סתם חוזר על עצמו, אלא כל פעם מייצג את אותה מצווה, כל פעם התורה מייצגת את אותה מצווה מהיבט אחר, מזווית אחרת, מטעם שונה, ובמקרים רבים יש אפילו הבדלים בהלכות שנובעות, מכל טעם נובעות הלכות אחרות, וכמובן התפקיד של תורה שבעל פה היא לקבץ את כל העולם בכל הפרשות וליצור מהם מבנה מעשי איך מקיימים את המצווה. אז מצוות שבת מופיעה פעמיים בפרשת כי תשא. אבל אני מתכוון לפעם הראשונה, וצריך לזכור את ההקשר. כן, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, משה רבינו עולה אחרי מעמד הר סיני, אחרי הברית של סיני בסוף פרשת משפטים, הוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה, וב-40 יום ו-40 לילה אלה הוא מקבל, ב-40 יום ו-40 לילה הוא מקבל שלושה דברים. הדבר האחד שהוא מקבל זה לוחות הברית. וזה ברור לגמרי שלקבל את לוחות הברית הוא לא יכול בנבואה. לוחות הברית הם חפץ שהוא, איך שהתורה אומרת, מעשה אלוקים והכתב מכתב אלוקים, והוא צריך לעלות למעלה. אנחנו בתורה כתוב, הוא עולה להר, בספר תהילים כתוב, עלית על המרום, בתהילים סמכת, ושם הוא מקבל את הלוחות שהם חפץ שמימי. דבר נוסף שהוא מקבל ב-40 יום האלה, זה את הציווי על המשכן וכל המסתייף, כן, כל כלי המשכן, בעצם פרשיות תרומת הצווה ותחילת כי תשא, עסוקים במשכן ופרטה ופרטי פרטה, וגם שם העיקרון הוא זה שהמשכן בעצמו נמצא למעלה, יש אופן מסוים איך השכינה נראית למעלה, וכמו שבנו, כמו שהשכינה נראית למעלה, ככה הוא גם בונה את השכינה למטה. הרעיון הזה מפורש בחז"ל, אבל הוא בעצם עולה מתוך דברי התורה, כי בפרשת תרומה כתוב 4 פעמים שמשה רבינו רואה את המשכן, ועושה את המשכן כמשפטו אשר רואה את הבער. זה הדבר השני, והדבר השלישי הוא מופיע בפרשת כי תשא ממש לפני הירידה למטה, זה את השבת. עכשיו, כמו שאמרנו, השבת הופיעה כמה וכמה פעמים, וחשוב לשים לב, כל אחת בשבתות, מה היא אומרת, ולמה את השבת הזו של פרשת כי תשא, משה רבינו היה צריך לעלות להר כדי לקבל את זה שם. הוא לא יכול לקבל את זה בנבואה סתם. למשל, בפרשת יתרו נמצאת השבת של עשרת הדיברות, שם השבת מופיעה כיום של השם, משם חומרת השבת. כן, השבת היא יום של השם, ולכן חשוב מאוד לכבד אותו, כן? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. כאן איזה יום של השם ולא יום שלך. אבל בשבת כי תשא מופיעה, הייתי משתמש במילים, שבת מתנה. לא שבת במובן של ציווי חמור וחשוב, שכן חז"ל אומרים שכל המחלל את השבת הוא כגוי לכל דבריו, אלא כשבת שהיא שבת מתנה. באמת, יש פה בפרשה הזאת שני עקרונות של השבת. עיקרון אחד, אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. זאת אומרת, השבס, ולכן משה רבינו צריך לעלות להר כדי להוריד את השבת למטה. השבת היא דבר שמימי, ובאמת זה חלק מהותי בשבת, שהשם בעצמו שובט בשבת, ולכן, ואנחנו נצטווינו להצטרף לשבת שלו. כן? וזה מגיע חלק מהתפיסה של השבת, של קדושת השבת, שהיא יום של השם, וזה שהשבת נמצאת אצלנו, היא אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם וקדישכם. זאת אומרת שהשבת, המשמעות של השבת זה שהקדוש ברוך הוא יורד, נמצא כאן איתנו, ואנחנו נמצאים איתו במשך 24 שעות. זה בעצם הרעיון של השבת, זה גם כנראה הפשט בציווי, זכור אותי יום השבת לקדשו. כן, להיות יום שלם במפגש עם הקדוש ברוך הוא, והדבר הזה מעיד שכנסת ישראל, שעם ישראל, שהיהודים, הם עם גוי קדוש להשם אלוקיך, כי אני השם וקדישכם. רגילים, אנחנו רגילים להדגיש את זה, שאנשים מפרשים את המושג קדושה בכל מיני דרכים. כן, אנשים אומרים שקדושה זה, 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 זה מופרש, מיוחד, נבדל, כל מיני ביטויים. זה לא מספיק. קדושה זה יום שיש בו נוכחות אלוקית. יום או מקום או חפץ או אדם שיש בו, יש לו קשר עם השם. והשבת היא יום שבו השם נמצא איתנו. הסעודות של השבת הן סעודות שאנחנו חוגגים עם השם, ואנחנו מבקשים בתפילות שבת רצה במנוחתנו.
אבל איפה כתוב
שהסעודות זה עם השם? לא. זה לא כתוב בפסוק. זה לא כתוב בפסוק. בפסוק כתוב שהשבת... לא, 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 אתה צודק לחלוטין. אתה צודק לחלוטין, הסעודות לא מופיעות בתורה בכלל. כן? ברור. אבל כשהן מופיעות בנביא, אז כשהנביא מצווה עליהם, אז הוא כותב, וקראת על השבת עונג ולקדוש השם, מכובד. זאת אומרת, זה כבוד להשם, יעשות אליהם לכבוד השם. הם לכבוד השם. וגם ראיתי, ורבי אברהם בן עזרא כתב, מאוד מאוד יפה, היה לי איזה ויכוח עם כמה אנשים, יש לי חשש שעוד רגע יהיה פה גם ויכוח בעניין הזה, אבל כן, רבי אברהם בן עזרא כתב בפיוט שלו, רשם בדת הקל, חוק אל סגניו, בו לערוך לכם פנים בפניו, על כן להתענות בו על פי נבוניו אסור, לבד מיום כיפור עווני. יום כיפור זה עניין אחר, כן, אבל אסור להתענות בשבת, בגלל שבתורה יש מצווה לשים לחם בפנים לפני השם. אז היה לי שני סוגי אנשים שהתווכחו איתי. מי אנשים שאמרו לי, לא, זה שיר. עכשיו, זה ודאי שיר, וזה שיר יפה גם. אבל ודאי שרבי אברהם בן עזרא מתכוון לומר פה חידוש, מה? מיוחד על רבי אברהם בן עזרא, מאוד, הוא בשירים שלו ממש מדהים. אבל הוא אומר פה שהסיבה שאסור, או עוד סיבה למה אסור להתענות בשבת, כי יש לחם הפנים בשבת. אז הסוג הוויכוח הראשון, אני לא חושב שצריך להתייחס אליו. הוויכוח השני, אנשים טענו לי, אתה יודע מה הכוונה? כיוון שהתורה ציוותה שביום השבת יסירו את לחם הפנים מהשולחן ויתנו אותו לכהנים לאכול, ולכן רואים שחשוב לאכול בשבת. זה לא נראה לי נכון.
כוונת...
גם לא שכתוב בשיר. כוונת אבן עזרא רשם בדת הקל חוק אל סגניו, בוא לערוך לחם פנים בפניו. הסיבה היא כי כתוב בתורה שביום השבת שמים את לחם הפנים על השולחן, וכביכול מגישים להשם לחם. השולחן, זה השולחן אשר לפני השם, ומגישים שם לחם לפני השם. מה זה אומר? זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו שהוא נח, המנוחה הזאת הולכת עם אוכל. ולכן גם אנחנו, שאנחנו נחים בשבת, אנחנו נחים עם אוכל.
שורפים את הלחם הזה, הקריב אותו
משהו? לא שורפים אותו. למה נותנים אותו לכהנים? נותנים לכהנים את הלחם הישן. לא נותנים לכהנים את הלחם, נותנים את הלחם על השולחן. אחרי שמורידים את הלחם, שמים לחם חדש, את הלחם הקודם נותנים לכהנים, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא צריך, הוא לא אוכל בפועל, הוא נתן את זה לאנשים של ביתו, לאנשי ביתו. הם, בדרך הזאת אנחנו נותנים את זה להשם. אני חושב שהקרבה היא משהו אחר, היא אירוע אחר. שולחן, הקרבה גם לא מקריבים בתוך, השולחן משקף בית. כן, העיקר העבודה של השולחן היא לא בזה שאוכלים אותה, אלא בזה שזה לא נועד כדי שכהנים יאכלו אותה. יש מתנות כהונה שנועדו כדי לפרנס את הכהנים. זה נועד כדי שיהיה על השולחן לחם. כן, צורה של בית, זה בית עם שולחן. ואומר רבי אברהם בן עזרא, שהקדוש ברוך הוא מכתיב על עצמו מנוחה, אז הוא גם אומר שהוא אוכל בשבת. ולכן גם אנחנו צריכים לאכול בשבת כדי לחגור את השבת. זאת אומרת, אבל השבת היא אותי ביני וביניכם, לדעת כי אני השם מקדישכם, שהשם קדוש, השם מקדש אותנו, ואנחנו נמצאים איתו ונוכחים איתו בשבת. זה פירוש המילים, גם זכור אותי יום השבת לקדשו. כן, וזה מאוד מאוד דבר שכדאי לפתח את המודעות, כי אנשים רבים מאוד מתקשים לחוות בשבת חוויה משמעותית. וצריך להתרגל לתודעה הזאת, כן? השבת היא יום קדוש, יום שנמצאים בו עם השם, יום שבו הוא נועד לתורה ותפילה ולעבודת השם, וכשמדברים על השבת במובן של איסור מלאכה, אז איסור מלאכה הוא ביטוי של הקדושה. אבל השבת לא מסתיימת באיסור מלאכה, אלא יש בו... כן, השבת עיקרה היא יום קדושה. אנחנו אומרים בברכת ההפטרה בשבת, שהוא נתן את השבת לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. במקביל לזה שבחגים אומרים לששון ולשמחה. זאת אומרת, החגים נועדו בשביל שמחה, ואילו השבת נועדה בשביל שתי מטרות, לקדושה ולמנוחה. שהם שניהם ביחד. רש"י אומר פה פירוש מעניין מאוד, כי אותי ביני וביניכם, עוד גדולה היא בינינו, שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה. כיוון שהשבת היא יום של השם, והשם נח בשבת, העובדה שאנחנו נסתבינו לנוח בשבת, להצטרף להשם במנוחתו, היא מבטאת ידידות גדולה בינינו לבינו. דרך אגב, הגמרא אומרת, שגוי של שבת חייב מיתה, נאמרו על זה בשלושה טעמים. הטעם האחד כתוב ברש"י. רש"י אומר, הסיבה היא שכתוב בתורה יום ולילה לא ישבותו, ואסור לבן אדם לשבות מעבודה. הוא צריך לעבוד, לתקן את העולם. ויהודים, יש להם סדר רבוי, או שהם שובתים בשבת. ככה שהיא אמר. הרמב״ם אומר שאסור לגוי לשבות בשבת, כי אסור לו לגנוב את מצוות התורה. כן? מצוות שייכות כן? הוא אסור לו לבדות דעת.
הרמב״ם בכמה מקומות כותב שגוי שעושה מצוות מקבל?
גם שם אותו מקום. הוא אומר, אבל לעשות דעת חדשה אסור לו. וגם את השבת היא כנראה, הוא לא מספיק מסביר למה. אבל זה מקום הדבר הזה. ואילו בחז"ל, ילקוט שמעוני כתוב, משל למלך ומטרוניתא שהם מסביבים בסעודה, ובא אחר ותקע ראשו ביניהם. לא מיתה הוא חייב. זאת אומרת, השבת מבטאת את הקרבה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, היא מבטאת את הקדושה של עם ישראל, ואסור לגוי להכניס את הראש שלו לתוך הסיפור. זה בחינה אחת.
ש... אני חושב שסתם, חיים קוק, בזמן אמר ש... לכן אומרים צייסכם לשולם,
אני חושב שזה מקור או לא. חובץ חיים אמר, חובץ חיים שאל למה אומרים צייסכם לשולם, למה לא משאירים את המלאכים לסעודה בבית, אז חובץ חיים אמר שכתוב בחז"ל שהמלאכים, כתוב בספרי, בתורת כהנים כתוב, שכשהכהן הגדול עובד במקדש, ביום הכיפורים, אז גם כל אדם לא יהיה בבואל לכפר בקודש הצאתו, אומרים חז"ל שגם המלאכים עוזבים את המקום. זה וורטים? חז"ל לא אומרים וורטים. חז"ל לא אומרים וורטים? חז"ל לא אומרים וורטים. חז"ל לא אומרים וורטים. אתה רוצה, תגיד שאתה לא מבין, זה לגיטימי. כי הרגע הזה שיום הכיפורים הוא רגע שמייחד, מבטא חיבור מאוד מאוד עמוק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ביום הכיפורים, והמלאכים אין להם חלק שם. הכהן הגדול הוא שם שליח של העם, רגע, דקה, להקשיב, ודאי צריך לזה שאומרים וורטים. חז"ל אומרים בתורת כהנים, כשהכהן הגדול, שכתוב בתורה על עבודת יום הכיפורים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, כל אדם זה כולל גם את המלאכים, שכתוב עליהם בספר יחזקאל, פניהם כמראה אדם. וזה חז"ל, אומר חובץ חיים, שגם סעודת שבת היא לא פחות קרבה מאשר יום הכיפורים, ולכן המלאכים לא אמורים להיות שם. זה אתה יכול, חובץ חיים, אתה יכול להגיד שהוא אומר וורטים, אף פי שאני חושב שהוורט לא קרוב לאמת, לא בתור פשט בצייסכם לשולם, לא צריך שם פשט בפיוט הזה. פשט בפיוט הוא ברור, כן?
באמת השבת הזאת, אני ששאל, אבל לא שצייסכם
שולם,
למה? רוצה
שנשארו
פה.
יפה. אמרתי,
באמת
אמרתי,
למה
מתמצאים אותם? שאלה יפה מאוד. שאלה יפה מאוד. דרך אגב, היה, רב כתורי היה אומר לא לשיר צייסכם לשולם.
אולי לשיר בית. יש הרבה שאלה.
לא, לא.
שזה ביות ששרים אותו, זה לא אומר שהם יוצאים, שהם נכנסים ואז יוצאים, בסוף הם יוצאים.
אני חושב שאשר צודק בפשט. הם יוצאים בסוף. הם יוצאים בסוף. אבל עכשיו מדברים איתם, אז עכשיו אומרים להם כשהם יצאו בשלום. אבל לא משנה, לא נפקה מן הרעיון שלך בצחיים הוא רעיון אבל יפה ונכון. הסעודה של שבת היא אירוע של קרבת השם מאוד מאוד גדולה. כן, שהשם חפץ בנו ורוצה בנו, והוא בא לחגוג את החגיגה שלו איתנו. כן. זה בחינה אחת של השבת שמופיעה פה. ויש עוד בחינה, אותה אנחנו אומרים בתפילת שחרית של שבת. יש שם דבר מעניין מאוד, שמאוד מאוד צריך ביור. אנחנו אומרים שם ככה, יסח משה במתת חלקו, כי עבד אמן קראת לו וכו'. ושני לוחות אבנים הוריד בידו וחתו בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושומרו בני ישראל עשה שבת. אני מבין למה כשאומרים שכתוב בלוחות הברית, את שמירת שבת, לא מזכירים את השבת שכתובה בעשרת הדיברות. וזה ממש צריך עיון. אני רואה בזה קושייה של ממש.
מה
ישמח משה במתת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כלי תפארת בראשו נתת לו, בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל עשה שבת.
כן? כן, הם צריכים
להביא פה את... אתה עכשיו מדבר על זה שבעשר עשה דיברס ולוחות הברית כתובים, כתוב שבת, אז תביא את הפסוקים שכתובים שם.
מה לחלק
שלנו? שם גם כתוב, זוכר שם השבת לקצ'ו, אלוהי ססה כל מלוך, כן, כל, כן. מה ההבדל? אז אני חושב שהציבה לזה היא כי... זה הנקודה. שהלוחות הברית הם לוחות הברית, וכל דבר שכתוב בלוחות הברית הוא הפך להיות, הוא בעצם הדבר שהוא כתוב שם הוא ברית. אבל במילים שכתובות שם לא מופיע המושג ברית, ולכן רוצים להזכיר את זה שהשבת היא ברית. וזה כתוב בפסוק הזה, כן? ששת ימים תעבוד, שמרתם בשבת כי כל ידי שילוחם, לא זה, סליחה. בשומרו בני ישראל בשבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. אבל אני רוצה קצת להסביר מה המשמעות הזה ששבת היא ברית. אין לנו עוד מצוות פרטיות שיש בהן ברית. כן, יש למשל מצווה שיש בה ברית, זה מצוות ברית מילה. אבל ברית מילה היא הברית על כלל היהדות, והייתי לך לאלוקים ולזרעך אחריך. יש מצוות תלמוד תורה היא בברית, כן? כי התורה היא שורש לכל ענייני עבודת השם. עבודה זרה יש ברית, כי עבודה זרה היא ההפך מעבודת השם, ההפך מייחוד השם. אבל למה השבת היא ברית? אני אציע הצעה, אני לא בטוח שאני צודק, אבל אני אציע הצעה, אני חושב שהיא ודאי גם נכונה. אני אביא משל. אני אביא משל. יש מדינה כלשהי באיזשהו מקום בעולם, שהיה שם בחירות, ובחרו מנהיג, איך נקרא לו ראש ממשלה, מלך, נשיא, לא משנה איך. והייתה קבוצת אנשים שתמכו בנשיא הזה, במועמד הזה, ובאמת הוא ניצח בבחירות. ואז הוא מתחיל להנהיג את המדינה, והחסידים שלו מאוד מאוד שמחים שעכשיו הוא יוביל את המדינה להצלחה גדולה. והנה המדינה הולכת ונכשלת יותר ויותר ויותר, וככל שהכישלונות של המלך גדלים, אז הבוחרים שבו נסוגים אחורנית. עוד אנשים אומרים, היה טעות. אבל יש קבוצת אנשים קטנה שאומרת, אני אומר לכם, הוא יודע מה הוא עושה, אנחנו סומכים עליו. הם הידידים האמיתיים של המלך. עכשיו, מה קורה אם המלך בסוף מצליח... לא רק מצליח להיחלץ מהמשבר, אלא באמת מראה שהם צדקו, האנשים האלה שהם לימינו, הם בני בריתו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהיג אותו, ויש תקופות שבהן נראה לעיניים שההנהגה פורחת, והעולם הולך ומתקדם, ונראים דברים טובים מאוד. יש תקופות בהיסטוריה שבהן נראה שהעולם הולך מדחי אל דחי. ואז האנשים רבים אומרים, לא טוב העסק. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לא עולם יפה, הוא לא עולם טוב. אבל עם ישראל הם בני ברית עם השם, והם מחויבים, זה בעצם השבת, להכריז כל שבוע שהם סומכים על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה הוא עושה, ושהעולם שהוא ברא הוא עולם טוב וראוי ונכון, והם כשמחתני השם בפועלך ובמעשה ידיך ארנן, והם חוגגים כל שבוע את השמחה על בריאת העולם. ועל זה יש ברית, השם איתנו, שאנחנו אלה שנכריז תמיד את האמון שלנו בהשם. והדבר הזה באמת הוא יסוד גדול ביהדות. יסוד מאוד גדול, אולי במובן מסוים הוא היסוד הכי מרכזי. כי היחס לאלוקים, הוא אלוקים שברא את העולם והוא נוכח פה. כן, אם אני לא מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב, אם החוויה שלי והתפיסה שלי שהקדוש ברוך הוא ברא עולם גרוע, קשה מאוד להתייחס ברצינות מספיק לקדוש ברוך. ולכן הברית עם השם כוללת את הדבר הזה. הברית עם השם כוללת את את המחויבות שלנו להכריז, וזה המשמעות שכתוב בתורה, בני ובן בני ישראל אויסי לאוילום, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, ושבת הוא היה, הוא קבע יום להיות מרוצה מהעולם שהוא ברא, יום של שביעות רצון, יום של נחת רוח, יום של שמחה, וזו המהות של השבת. ואנחנו ליום אחד בשבוע לובשים את המשקפיים שלו ומסתכלים על על העולם בעיניים האלה, וזה הבחינה של שבת. השבת הזו היא שבת שמשה רבינו עלה להר, עלה למרום כדי להוריד אותה לכאן, כי היא באמת מביאה לכאן את העמדה של הקדוש ברוך הוא לכאן. ההשלכות של השבת הזאת הן עצומות, כי זה בעצם יוצר יחס חיובי בסיסי של האדם לעולם.
מה היא אותו עמדה עם שלא
צריך
לפעול בעולם
כשהוא טוב? הפוך. שיש טעם להשקיע בעולם, כי העולם ראוי להתייחסות. כדאי להשקיע בו. לא, לא יהיה עשיית מלאכה. החג של השבת הוא חג של שביעות רצון. והמטרה של השבת היא לעצב את ההתייחסות הפנימית, שהעולם הזה ראוי ונכון, ולהשקיע בו כל השבוע. השבת היא לא עומדת אף פעם לבדה, היא תמיד עומדת כחלק משישה ימי מעשה ויום השביעי, אבל יום השביעי אומר, כן, היום, באמת השבוע אתה מסתכל על העולם ואתה רואה את העולם, אתה יכול להגיד שהעולם הוא לפעמים עושה תחושה מאוד קשה, אבל אנחנו, עם ישראל, מעידים כל שבוע שהעולם ראוי לשמוע וראוי להתייחס אליו, וראוי להתייחס אליו ברצינות, ולהשקיע בו מאמץ כדי לבנות אותו נכון, כדי לתקן עולם במלכות שקי. זה בעצם אחד הרעיונות היסודיים מאוד שהתורה מעמידה בעולם, והוא בא לידי ביטוי על ידי השבת. השבת מבטאת את זו, כי השבת אומרת, כן, אנחנו מסתכלים על העולם, וחוגגים כל שבוע, אנחנו שובתים במלאכה לכבוד החג הזה. החג על העולם הוא חג שאנחנו שובתים לגמרי, ועסוקים בלחגוג. עסוקים בלחגוג את היופי של העולם. זה באמת הסיפור, וזה שהקדוש ברוך הוא כל שבוע חוזר לעולם וחוגג את העולם שהוא ברא, אני חושב שיש לזה משמעות עצומה מאוד. וזה בעצם השבת של פרשת כי תשא, השבת הזו. עד כאן בנושא של השבת, אני רוצה להעיר הערה אחת על חטא העגל. חטא העגל הוא סיפור מאוד קשה. הוא ערה מאוד מאוד קרוב למתן תורה, מאוד מאוד קרוב למעמד הר סיני.
היה לכאורה זה להר אש דולקת עדיין, לא? או ענן לפחות.
השכינה עדיין נמצאת, כן, משה רבינו עדיין על ההר, כן. כן, כן, את חסרה. כן. כן, עכשיו...
זה הבגידה מול
ההר? חשוב להבין, אתה אומר בגידה, אני לא חושב שזה נכון. אפשר להוכיח... כל הראשונים כך כתבו, אבל אפשר להוכיח מהפרשה שבחטא העגל עם ישראל לא עבד אלוהים אחרים, אלא עבד עבודה זרה. ודאי. הם עבדו את השם, הם עבדו עבודה פסולה. זה מוכרח מתוך הפרשה עצמה, בצורה מאוד מאוד ברורה. בגלל שהם אומרים, כן, קודם כל הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר אלו חמרת מצרים. הם אומרים, זה האלוהים, זאת אומרת, הם בעצם יצרו ייצוג לאלוקים פה בעולם. זה בעצם הרעיון של חטא העגל. והדבר הזה אסור בתורה. חז"ל הבינו שזה הפסוק, לא תעשו לי איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. לא תעשו לי איתי, הכוונה היא לעבודתי. שאין לנו רשות לעשות ביטוי וצלם לאלוקים, וזה החטא שהם עברו. גם השימוש שלהם בשם הוויה, חג להוויה מוכו, מוכיח שהם עובדים את השם. ובעיקר, כן, הם אומרים, זה האיש משה, לא ידענו מי היה לו. אז הם בעצם מנסים למצוא תחליף למשה רבינו. משה רבינו היה זה שהביא בשבילהם את דבר השם בכל מקום. אז לכן, זה היה חטא העגל. שוב, החטא הזה הוא חטא חמור מאוד. וגם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. הנושא הוא לא שהם עזבו את האלוהים, את הקדוש ברוך הוא, אלא הם שרו מן הדרך, מהצורה שהתורה לימדה אותם, שהתורה אסרה לעשות את זה, התורה ודאי אסרה לעשות את זה, וזה החטא של, זה חטא העגל. מה? ככה אני... אני חושב שאם כולם כתבו את זה, גם רבי הלוי, גם הרמב"ן, ואני חושב שהפסוקים מוכיחים ככה מאוד מאוד חזק.
למה זה כזה חמור? למה שאתם רוצים להשמיד אותם? למה זה כזה חמור? זה לא שהם עשו את
הברית או משהו. כי שרו מן הדרך.
שרו מן הדרך.
לא, אני לא חושב שיש שבנות חמורים יותר חמורים פחות. לעשות צלם לאלוקים, זה פגיעה במציאות, ביחס לאלוקים. כן, איך אתה מייצג אותו?
זה שוב כמה פעם ודאי כוונת תורה.
באופן כללי, אני אגיד לך דבר יפה שאמר... אמר הנשיא וסומר, אני לא, זה לא לגמרי כתוב בנשיא וסומר, אבל, אבל זה בנוי על דבריו. הנשיא וסומר, הנשיא וסומר שיש, הוא מביא שיש בששת ימי בראשית, יש שני חטאים שמופיעים בעצם בששת ימי בראשית, של יצא בריאת האדם, במדרשים שחזל, החטא הלבנה וחטא האדמה. אומר הנשיא וסומר, שאין בן אדם, אין בעל בחירה, אז אין חטאים. החטאים האלה הם בעצם דברים שהקדוש ברוך הוא הניח בעצם המציאות של הבריאה, בעצם המציאות של הבריאה, כדי להניח שורש לחטאי האדם. זאת אומרת, כיוון שאחד הרענות היסודיים של הבריאה זה שאדם יש לו יכולת לקלקל והוא יש עליו אחריות, אז לכן צריך להיות אפשרות של חטא. והונחו שני, שני יסודות לקלקול אפשרי. הקלקול האחד הוא הקלקול של הלבנה. הלבנה היא בעצם תפקידה לקבל מהשמש, ויש מצב שהמקבל לא רוצה לקבל. היא הייתה מקבלת תמיד, ככה לפחות הוא מניח, גם עוד ככה הבינו את החזל, כי הייתה מקבלת טובה, מקבלת שמקבלת בלי גבולות. והיא לא רוצה להיות מקבלת, היא רוצה להיות מקור עצמאי, וזה אחת הסיבות הגדולות שאנשים מקלקלים, כי יש להם קושי לקבל. והדבר השני הוא חטא האדמה. חטא האדמה זה אומר שהעץ שעושה את הפרי, אין לו טעם של הפרי. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם כדי לעשות את הדבר הנכון, צריך לעשות, ללכת בדרך. ולדרך אל השלמות, אין את הטעם של השלמות. וזה סיבה שנייה לחטאים. אומר הנשיא וסומר, תדע לך, חטא העגל. מה, איזה חטא יותר חמור? כמובן, חטא הלבנה הוא יותר חמור. כי חטא הלבנה הוא פגם לא רק בדרך, הוא פגם בדבר עצמו, אני לא רוצה לקבל, אני רוצה להיות, אדם רוצה, מקבל רוצה להיות עצמאי. זאת אומרת, חטא העגל הוא דומה לחטא האדמה, וחטא המרגלים הוא דומה לחטא הלבנה, ככה הוא אומר, ולכן חטא המרגלים יותר חמור מחטא העגל. זה רואים בתורה, בעונש על חטא המרגלים, וגם זה הוא יותר חמור בהרבה. כן, אז הסיבה לזה היא זו, כי חטא המרגלים פוגע בעצם הנכונות, בעצם הרצון של יהודים להיות, להיות לקבל מהשם, להיות קרובים אל השם, להיות קשורים אל השם. מה?
זוהר אומר שם הפוך לחלוטין. שבארץ צריך לעשות, הם פחדו.
לא משנה, העיקרון הוא אותו עיקרון. חוסר הרצון, העיקרון הוא אותו עיקרון. יש רצון, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך מתנה, ואדם אומר, שרו, איך כתוב? והם עשו בארץ חמדה. הם לא רוצים את הדרך שהוא רוצה, הם רוצים דרך אחרת. אבל חטא העגל לא כולל רצון לקבל משהו אחר, אלא חוסר היכולת לחכות ולשאת את הבושש בושה לבוא. אני אגיד רק דבר מעניין, סתם טכני אולי, שבעצם הופך קצת את הקערה, כי בהבנה פשוטה, מאוד קשה לנו להבין איך עם ישראל נפל בטעות הזאת. כן, איחור של יום אחד, אבל אני חושב שלא כתוב בשום מקום, שכשמשה רבינו עלה להר, הם ידעו לכמה זמן הוא עולה. מאיפה אני מוכיח את זה? כי כתוב שיהושע נשאר על יד ההר. אם הוא יודע שמשה רבינו יעבוד 40 יום 40 לילה, הוא יכול ללכת ולחזור. מה היה נשאר על יד ההר? הוא חיכה כדי לקבל אותו ברגע הראשון שהוא מגיע. אבל אם אתה יודע שהוא לא יגיע עוד 40 יום, אני רוצה להציע שהבושש בשלב הזה 40 יום הוא לא מגיע. וזה באמת, באמת לא יודעים, כן, הם לא יודעים כמה זמן זה ייקח.
מי אומר את זה שזה היום נוסף?
החשבון של רש"י, מהמדרש.
זה
מיותר. לא מיותר, לא? אני מפרש. לא, הנקודה היא לא זו, הנקודה היא שאם הם ידעו שזה 40 יום, אז חסר עוד יום אחד של, הם היו צריכים, איך החשבון יצא. הם חיכו 40 יום שלמים, אם אני צודק, אבל זה בעצם מעלה קושייה, למה הקדוש ברוך הוא האמין אותם בכזה ניסיון? זה ניסיון קשה מדי. הכל פנים. חשבתי, כמה הם חיכו, הם עמדו בניסיון 40 יום, ולא עמדו ב-40, 41, לא שאלה כמה.
אנחנו רואים ש-40 יום
אלו
נזכר לא סתמי, כי
אנחנו יכולים
להראות פעם.
לא, ברור שזה לא מספר סתמי. השאלה היא אם הם ידעו שזה הולך להיות 40 יום או לא. זו שאלה שאתה לא יודע לענות עליה תשובה. ההנחה הפשוטה שרשי הייתה שכן, ויכול להיות שהוא צודק רשי, אני רק מציע הצעה. שעושה את זה הרבה יותר מובן, את העמדה של עם ישראל, אבל זה לא... אנחנו לא יכולים לחלוק על רשנים, אנחנו מציעים פירושים. דרך רבותינו בכל הדורות כולם, לימדו אותנו ללמוד, רש"י עצמו לימד אותנו שצריך לכתוב פירוש חדש לתורה, מפני הפשטות המתחדשים בכל יום. רש"י אמר. ורש"י הזה, לצטט אותו הרשב"ם בתחילת פרשת וישב. בשם רש"י. כן, בסדר, אנחנו נעמוד כאן.
אבל...